עושה שליחות בכתב, אז זה תמיד בעולם. כאילו אני כל פעם ממנה מחדש. כך אומר מקבת המשנה, זה די מוסכם, ולכן בקשריות המודעות יותר בציבור החרדי וגם בחלק משלנו, אז דואגים למנות שליח מכתב. בסדר? ממש כותבים מכתב, וככה עדיף לעשות. עכשיו, גם מי שלא עושה ככה, יש על מה לסמוך, אני לא אריך בזה, אני חושב שיש על מה לסמוך, ובמיוחד שבשורים הקודמים, אני נראה שמה שזכיר את זה, כיום בדרך כלל תורות ומעשרות, אנחנו מדברים לפחות על תרי דרבנן. כלומר, כיום כל תורות ומעשרות זה דרבנן, חלק מהגידולים, רובם הם בכלל לא מדאורייתא, אני לא יודע אם אני דיבר אתכם על דין לקוח. דין לקוח אומר שרוב התורות שמישהו קונה, זה גם עוד סיבה להיות רבנן. קיצור, אנחנו נמצאים בדרך כלל שמפרשים בתרי ותלת לרבנן. עכשיו, זה לא אומר שאפשר לעשות מה שרוצים, אבל יש עוד כמה סיבות שאני לא אריך כאן, כי יש כאן הרבה מה להספיק, שאפשר לסמוך עליהן. לכן אני חושב שאופן עקרוני אפשר וראוי לסמוך על משגיחים. מי שיכול לקטות מקשות מודרת יותר, עדיף, כי הם בדרך כלל מקפידים על בכתב. אבל גם מי שלא, ובוודאי מי שאוכל את הרומי שלו משהו כזה, שלא יעשה מזה בלאגן. שמע, אפשר להתקשר בדרך כלל השגחות כאילו בדצים ומאדרים ומקדים על זה, כאילו בלי שתאפילו תבדוק. מעבר לזה, אתה יכול להרים טלפון למשגיח שם, לא יודע. קשה לדעת. כאילו, בדרך כלל קשות מודרת יותר, ובדרך כלל יודעים מה הכוונה, זה בדרך כלל יותר טוב. באופן כללי, היום משגיחים הם בסדר. אבל, קיצור. טוב, נקודה שנייה, השאלה... מה זה?
אני לא כתב את זה המציאות.
שמה?
ככה עושים גם
בקשורות מודרות. אני יודע בחלק מהם שוודאי ככה עושים. כולם, אני לא בקיא בכל הקשורות, אני תראו, נתראות מעשות ממש. לא, אני יודע בחלקם שוודאי ככה עושים.
אני
הפרשתי
בעצמי לגדול,
כן? מה זה לך? אתה היית כאילו למעלה?
אני הייתי בתור השקלאי.
לא. כן? יכול להיות, טוב, אני לא יודע. ויכול להיות שחלק מהגופים הגדולים... טוב, אז אחרי שעוד תגידי את השמות ואני אבדוק את זה, אבל בוא נאמר, אני לא בטוח שכולם מקפידים, ויש לנו מה לסמוך, יש עוד כמה סיבות, אני אגיד לך בקצרה, בשביל ליישב את הדעת, אני רואה שאנשים כאן נחוצים. יש מערית שאומר בחלק ב' סימן כף ג' שכאשר ממנים למשהו מסוים ולא שליחות כללית, אז זה מועיל גם לדבר שלא בא לעולם, בסדר? וכאן יש שליחות דבר מסוים, זה סיבה אחת להקל בזה. יש חוכמת אדם שכותב שערי צדק סימן ח', שכאשר מדובר בדין רבנן, אפשר למנות לדבר שלא בעד העולם. בסדר? עוד שתי סיבות. עכשיו, זה לא מוסכם על כולם, אבל זה עוד סיבות להקן. שכאשר מדובר בדין רבנן, אז אפשר למנות שליח על דבר שלא בעד העולם. בסדר? טוב. אז למעשה, שנייה, עכשיו, עוד שיקול, שזה קצת יותר מסובך, זה השאלה אם המשגיחים עושים את העבודה כמו שצריך. בסדר? עכשיו, יש כאן שני דברים. א', שאלה הלכתית, שיש דיון בסוגיה בגיטין סמך דניאל א', האם יש חזקה של שליח עושה שליחותו. בסדר? דיון מפורסם, יש המחלוקת רב ששת ורבה, האם חזקה רק בדין דרבנן או גם בדין דאורייתא. להלכה, שזה מחלוקת בשולחן ערוך, בסעיף למדלת אצלנו, שולחן ערוך כותב שרק זה מועיל בדין דרבנן, והרמה כותב שזה מועיל גם בדין דאורייתא. לכאורה היום זה לא משנה, כי לכאורה היום הכל דרבנן, אז ברור שזה חזקה ששליח השליח אותו. יש חזון איש, אני לא כרגע אכנס אליו, אזכיר אותו בקצרה, חזון איש טוען בכל התורות ומעשרות, ואולי אנחנו לא נשאר את זה עוד, אומר זה גם בשמיטה, דבר שעיקרו מהתורה, דהיינו תורות ומעשרות ביסודה מדאורייתא. אז גם כיום, שהם דרבנן בגלל כל מיני סיבות, בפועל צריך להתייחס כאילו זה דאורייתא. אז לשיטתו, ספרדים צריכים להחמיר בזה, בסדר? אבל אשכנזים ודאי אפשר להקל בזה. בכל מקרה יש עוד סיבות להקל בדבר הזה, מסיבה מאוד פשוטה, יש אחיעזר שדי מוסכם, אחיעזר בחלק ג' אבן העזר סימן עין ג', שכותב שכאשר השליח הוא שליח בשכר, אתה משלם לו כסף, אז ברור שסומכים עליו, כי פשוט אם יגלו שהוא מפשל, יפטרו אותו. אז לכן גם כאן שמשליחים מקבלים כסף, ברור שאפשר לסמוך עליהם, לכן זה דבר די פשוט. אבל מה שכן, גם מלכתית אנחנו סומכים שהשליחים עושים את מה שהם רוצים לעשות, לא כל המשגיחים יודעים בפועל איך לפשוט אותם לעשות כמו שצריך. קיצור, ישבתי פעם ממישהו שהוא, בוא נאמר, הכי מבין בתחום נראה לי בארץ, והוא אומר שהוא התחיל גם משגיחים בציבור חרדי, כאילו מהקשר הכי טובות, הוא מצא בעיות בנוסחים, בעיות שאנשים לא יודעים מה הם עושים, זה קיים. אני לא חושב שאתה חושב שזה, אני רק אומר שזה עוד סיבה למצוא קשות יותר מהודרת. צד שני, אני חושב שבפועל יש שחרור מאוד גדול אצל המשגיחים. היום יש גם תהליך יותר רציני בקבלה ובהכשרה שלהם. אז אני רק אומר, רציתי להסביר למה יש אנשים לחוצים שלא סומכים על תרומות ומעשרות. זה שתי סיבות. סיבה אחת, זה דבר שלו בעולם. סיבה שנייה, שאי אפשר לסמוך על השליחים. לדעתי, הם בדרך כלל הם טועים. כלומר, דעתי, בכלל הלכתית, אפשר להתגבר על דבר שלא בא לעולם, ודאי אם זה בכתב, אבל לא רק. אבל לגבי זה שהמשליחים לא עושים כמו שצריך, אז כדאי באמת לחפש קשריות שהן רציניות. עכשיו, רוב הקשרות של הרבנות הם גם בסדר לדעתי, אבל בוא נאמר שצריך לדאוג שבאמת הקשרות היא סבירה. אבל גם אם לא, בוא נאמר, כאילו לא צריך ללחץ מזה. בדרך כלל אנחנו יכולים לסמוך על זה, זה בסדר גמור. טוב, כל זה היה לגבי שליח. אורח, אני עכשיו הולך לאכול את מישהו, ואני יודע, בוא נאמר, או שהיא חשש, הוא לא מפשוט אותו מעשרות, בסדר? הוא אדם מסורתי. מצד אחד, אני לא יכול לאכול את מישהו שאני יודע שהוא לא אוכל כשר, כי יש שם עוד בעיות חוץ מירקות, בסדר? אבל בהנחה שכל שם נראה איזשהו כשר, רק יש לי חשש שגבי תרומות ומעשרות, מה עושים? האם אפשר להפריש תרומות ומעשרות? לכאורה ראינו קודם שאי אפשר, שקראינו במשנה, שאסור לתרום על משהו שלא שלך. טוב, אלא שמה? ש... אז זה לא פשוט לגמרי. בוא נאמר ככה, סתם, היום בארץ רוב המקומות, אם אנשים קונים מסופרסל כאלה מקומות, או רמי לוי, הדברים מוסרים, ורוב האנשים קונים משם. אבל הבעיות, וגם שוק מחנה יהודה, כל שם בסדר גמור. אבל הבעיה היותר גדולה זה בשווקים במרכז ובצפון, תל אביב, צפונה, יש ויש, וחלק מהמקומות לא מפרישים משם. אז אם מישהו הולך למישהו באזור ירושלים, יש להניח שהכל בסדר, בסדר? מצד שני, אם אדם הולך למקומות יותר נידחים או יותר צפונה, אפשר לבדוק את זה, אבל זה יותר בעייתי. עכשיו, אם יש לי ספק, אני לא סגור על זה. עכשיו, אני די בטוח שזה בסדר, אבל מסופק. מה עושים? המשנה בדמי, פרק ז' הלכה א', אומרת שאורח שלא סומך על הבית, יכול להפריש תרומות ומעשרות מעצמו. כלומר, קיבלתי לצלחת, תפוח, מלפפון, אני יכול להפריש. עכשיו, איך זה יכול להיות? אז א', הירושלמי שואל שם במקום על דמי. שזה גזל, מה זאת אומרת? בעל הבית יביא לך את האוכל לאכול. אתה עכשיו גוזל לו חלק מהאוכל לשים מתרומות ומעשרות, איך אתה גוזל את בעל הבית? אומר ירושלמי, רוצה הוא שיהיה לו נחת רוח. כלומר, ברור שבעל הבית רוצה שיהיה לך נחת רוח. ולכן ברור שהוא מסכים שיהיה לך, שתוכל להפריש תרומות ומעשרות. כן, וכן פוסק הרמב״ם, במעשר פרק ט' הלכה ז', השאלה למה? איך האורח יכול להפריש? הרי אמרנו שצריך להיות בעל הבית. איך אורח יכול להפריש? עכשיו, בשביל לענות על זה, צריך להעריך כאן הרבה, ואני לא אעשה את זה. אני אגיד ממש בקצרה, שני כיוונים מרכזיים, שבעצם עולים בירושלמי. הירושלמי על המשנה הראשונה בתרומות שראינו קודם. שראינו במשנה שמי שתורם על שינו שלו, לא יוצא ידי חובה. בירושלמי הוא חוקר, ממש כמו אחרון, שתי הבנות, למה אי אפשר להפריש על של מישהו אחר. הבנה אחת, שבאמת צריך שרק צריך בעלות חיובית. כלומר, רק מי שבעל הבית יכול להפריש תרומות ומעשרות, כמו שבאנו עד עכשיו. ולכן, לכאורה, במקרה שלנו זה לא מסביר. לכאורה, עוד שנייה, נסביר איך זה יכול להסביר בכל זאת. הסבר שאני אומר, ירושלמי, כל הבעיה זה כאשר אני אוסר, אסור לי לאסור, אין אדם אוסר דבר שלא שלו, בסדר? ואם אני מפריש על הפירות ירושלמי מישהו אחר, אז אני אוסר חלק מהפירות של האכילה, אומנם למטרות טובות, אבל אני אוסר דבר שלא שלי, ולכן זה בעייתי. לאור הבנה שנייה, יש זה הרבה המון השלכות, לגבי זכין וכל מיני דברים שאנחנו לא נכנס, יוצא שבמקרה שאני יודע שלבעל הבית נוח, כלומר שאני לא פוגם בו, כלומר כל הבעיה זה מצד שאין אדם אוסר דבר שלא שלו. אבל אני לא צריך, אין דרישה לבעלות חיובית. אלא שמה, אסור לי לפגוע בבעל הבית. אז אם אני יודע שבעל הבית מסכים, כמו במקרה שלנו, שהירושלמי אומר שנוח לבעל הבית, שמישהו יפריש בשבילו, אז זה בסדר. כלומר, להבנה השנייה בירושלמי, שאומר שאין צורך בבעלות ממשית חיובית, אלא צריך לדעת שבעל הבית מסכים לזה, אז יוצא שגם במקרה שלנו זה מובן. למה אורח יכול להפריש? למרות שהוא לא הבעלים. בעל הבית נוח לו, כמו שאומר הירושלמי. עכשיו, להבנה ראשונה, אני חוזר, להבנה ראשונה שראינו שצריך בעלות חיובית, וזה הבעיה, איך אורח יכול להיות מובן, יש לזה אריכות מאוד מאוד גדולה, אני אביא רק את דברים של הרמ"א. הרמ"א כותב, איפה זה בדיוק? שנייה. הרמ"א באבן עזר סימן כ"ח. אורח שיושב אצל בעל הבית ונוטל חלקו וקידש בו אוהבי מקודשת. כלומר, אני עכשיו יושב, קיבלתי תפוח מבעל הבית, לקחתי את התפוח, מקדש בו אישה, האישה מקודשת. מה זאת אומרת? לקדש אישה צריך שיהיה לך משהו שהוא שלך, זה מוסכם. איך זה תופס? אופן פשוט, אומר הרמ"א, שיש דין מסוים שכל מה שנמצא בצלחת של האורח נחשב בבעלותו. עכשיו זה לא מוסכם, הנושא כלים שם מעריכים, מתווכח עם הרמ"א ויש חולקים ויש מסכימים, אבל יש ודאי מקום להבין כשלאורח יש בעלות על מה שנמצא בצלחת שלו. בסדר? אז ראינו שתי הבנות איך אורח יכול בעצם להפריש אותו מעשרות, או בגלל שהוא מוגדר ממש כבעלים. הבנה שנייה, שלמות שהוא לא הבעלים, כל הפגם ולהפריש על דבר שלו שלך, כי אתה פוגע בבעל הבית. אבל אם יש לו ניחותה, אז זה בסדר. עכשיו, יש נפקא מינה, להבנה שאתה צריך להיות בעל הבית, אז אורח צריך לעשות מעשה קניין. כלומר, להבנה שראינו עכשיו ברמה, שבאמת צריך בעלות, אבל אתה בעל הבית, אז צריך שהאורח כאילו ירים את התפוח, או ירים את המלפפון, כי אחרת זה לא עובד. בסדר? למעשה אנחנו לא נוהגים להחמיר בזה. הוא אמר, מי שיכול להרים שנייה זה נחמד, אבל לא צריך לעשות, כאילו, מעשה קניין מספיק הבא. לא צריך... מה זה נכון? ולגבי שבת אנחנו נגיע עוד שנייה. ודאי שבשבת שאי אפשר לעשות מעשה קניין זה ודאי בעייתי. מה זה נכון? אנחנו עוד שנייה נגיד מה קורה בשבת. טוב, אז זה רק להסביר איך אורח בכלל יכול לעבוד. עכשיו, זה במשך השבוע. בשבת אנחנו יותר מסתבכים. למה אנחנו מסתבכים? וזה בוא נאמר, לפחות נראה יותר שכיח, שאדם ילך לזרוחה בשבת לזה מישהו והוא מסופק. למה אנחנו מסתבכים יותר? כי הרמב״ם פוסק בהלכות שבת, פרק כ"ג הלכה י"ד, שאסור להפריש תרומות ומעשרות בשבת, שתי סיבות הוא מביא, דומה למקדיש, כן? כי אתה מקדיש כאילו לגבוה, או בגלל שמתקן את הפירות. בסדר? שתי סיבות, אסור להפריש בשבת. אז מה נעשה? אדם הולך לאכול בשבת אצל מישהו, יודע מראש, והוא יודע שהפירות מסופקים מבחינתו, אז לכאורה אין בעיה להפריש מצד תורות ומעשרות, אבל יש לי בעיה של שבת. אז על הדבר הזה יש משנה מפורשת. המשנה שאמרנו קודם לגבי אורח, זה משנה בדמי, ממשיכה ואומרת, המזמין את חברו שיוכל אצלו והוא אינו מאמינו על המעשרות, אומר מערב שבת, מה שאני עתיד להפריש מחר, הרי הוא מעשר. וכו' וכו'. כלומר, בעצם אומרת המשנה שאפשר להגיד נוסח בערב שבת, וזה בעצם, בזה אני יוצא דרך חובה. ואז בשבת אני בפועל אפריש בצלחת שלי. אגב, הירושלמי מדגיש שעושים את זה, אצל בעל הבית, צריך להיזהר שלא ישים לב. כי סתם, זה לא נעים. בסדר? אז צריך לעשות את זה בחוכמה. כשאנחנו בסוף השיעור נראה איך בפועל מפרישים, זה לא כזה מסובך, רק צריך לעשות את זה ככה בזהירות. עולה שבעל הבית הולך שנייה למטבח. קיצור, לא לעשות את זה מולו, שיראה שאתה חותך איזה, זה פדיחו. בסדר? ויכול שאפילו לא יהיה נחת רוח מזה. ירושלמי תעלה את הכל בנחת רוח, אם הוא יודע שאתה לא סומך עליו, לא בטוח שכל כך ישמח על הדבר הזה. בקיצור, על פי המשנה אפשר לעשות נוסח מערב שבת, שעוד שנגיד נראה מה זה אומר בדיוק. ובשבת עושים את הפרשה בפועל. עכשיו, סיוג אחד שהוא משמעותי, דבר הזה מועיל רק לדמי, כלומר רק לדבר שהוא מסופק, אם זה טבל או לא. אבל אם זה טבל ודאי, כלומר אתה יודע שהאדם הזה יש לו בחצר, לא יודע מה, לימונים, והוא ודאי לא הפריש, אז כל התנאי הזה לא מועיל. התנאי הזה שעושים ערב שבת, שאומרים, הנוסח הזה מועיל רק כאשר זה מסופק. אם זה לא מסופק, אי אפשר לעשות את זה. כלומר, כל היתר הזה שעכשיו אני אומר בשבת, זה רק בהנחה שאנחנו רק מסופקים. אם יודעים בוודאות שזה טבל, אין מה לעשות. אין כאילו אי אפשר לאכול את זה. בסדר. עכשיו, איך התנאי הזה מועיל? יש שני כיוונים שבהם נחלקו החזון איש והחשש או הרווח. נגיד זה בקצרה. החזון איש מבין שבעצם עיקר ההפרשה היא בשבת. בסדר? ומה שאמרתי בערב שבת... זה כזה בשביל איזשהו היכר כזה, כלומר זה בשביל להראות, נכון חזל תקנו שאסור להפריש בשבת, אז אם אני עושה איזה משהו מערב שבת, זה סמלי כאילו, ומראה שזה משהו חריג. אבל עיקר הפרשה היא בשבת, נכון שנראה זה נפקא מינה. הגרשה זה אומר להפך, הגרשה זה אומר, אם תרצה את המיקום, החזון יש נמצא בדמי פרק ת' הלכה י"ג, הגרשה אז מובא בשמירת שבת כהלכתה, פרק י' א', הערה פ' ז'. הגרשה זה אומר שעיקר הפרשה זה בערב שבת. בסדר? עיקר הפרשה בערב שבת. בפועל אני מפרש בשבת, אבל הפרשה בעצם חלה בערב שבת. אגב, מה פשט המשנה? היינו קודם, אני אקריא את המשנה. אומר מערב שבת, מה שאני עתיד להפריש מחר, הרי הוא מעשר, ושם מעשר סמוך לו וכולי. מה כתוב כאן? כתוב כאן, טוב, אני צריך להגיד עוד מילה אחת. הנפקמינה, בין החזון של הגרשז, וקצת אחרי זה אני אחזור למשנה, זה לגבי הניסוח. על פי החזון איש, אני אומר, היותר ממה שאני עתיד להפריש יהיה תרומה גדולה וכולי, ויהיו מעשרי, כאילו אתה מדבר בלשון עתידי, כלומר הניסוח שאומרים, אגב מי שבפועל צריך דבר הזה יסתכל בשמירת שבת איפה שהפניתי אתכם, וזה גם מופיע בסידורים, יש נוסח שאומרים, בסדר? זה בגלל זה הנוסח הרגיל, רק אם על פי החזון איש זה ניסוח עתידי, בסדר? יהיה ויהיה ויהיה, על פי הגרשה זה לא נכון, על פי הגרשה זה מה שאומרים, מה שאני עתיד להפריש מחר, הרי הוא מעשר. כלומר, על פי הגרשה אז ההפרשה היא כרגע חלה. בפועל מחר אני אעשה את הפעולה הטכנית, אבל כבר כרגע יש תרומה ומעשר. עכשיו אני חוזר למשנה, ועכשיו תבינו מה רציתי. כתוב במשנה, אינו מאמינו, אומר מערב שבת, מה שאני עתיד להפריש מחר, הרי הוא מעשר. ושאר מעשר סמוך לו, הרי הוא תרומת מעשר וכדומה. מה כתוב? זה כמו הגרשז, שעכשיו זה חל, וזה לא משהו עתידי. השפעת המשנה זה כמו הגרשז, ואנחנו עוד שנגיד, נראה שמצח לנו כמו הגרשז. או נפקמי...
זה חל
למפרע? מה זה?
זה
חל עכשיו.
כאילו
למפרע, מהרגע? לא, אני עכשיו ביום שישי בשעה 4 בצהריים מפריש, מחר בצהריים אני עומד ומפריש, זה חל עכשיו. בפועל אני אעשה את הפעולה מחר, ואז יחול על זה כאילו, מחר יש איזשהו, מחר, כאילו, כרגע זה חל, מבחינת ההפרשה מבחינתי. מה זה? זה שאלה, אנחנו, בוא נאמר, איך זה עובד בדיוק, אני לא יכול לקנס את זה כרגע, זה קצת מורכב, אבל מבחינת כאילו ההפרשה, שאמרנו שיש בעיה שאדם דומה למקדיש, ואדם מתקן, אז לא, אני, פעולת הקדשה עשיתי כרגע. קדש לי את הפירות האלה. מחר יתברר על מה דיברתי, כי עכשיו אני עוד לא רואה את הפירות. אבל בפועל אני כרגע עושה את הפעולה כרגע. מה זה? לא. אז אני אומר, יש כאן חידוש. המשנה כבר חידשת הדבר, זה לא המתה של הגרשז. זה חידוש. אבל אנחנו מכירים את זה בכל מיני מקומות, בקשר לתנאים, שאדם יכול להפריש משהו כרגע, גם בתורות המועשות אגב. אנחנו מכירים שאדם יכול להפריש משהו שהוא כרגע מחובר לקרקע, זה יחול כאשר זה בסוף יתלש. זה מופיע בתורת המועשות. איך זה עובד? זה קיצור, זה כרגע לא המקום, אבל זה תופס. עכשיו למעשה, אני חושב שצריך לדעת כמו הגרשז. השמירת שבת כחתה מביא שתי אפשריות. אני חושב שהוא גם יותר נוטה לגרשז. כמו שאמרתי, זה פשט המשנה, גם פשט הרמב״ם, וזה גם יותר נוח. כי עוד נפקמינה, חזונית שאומר שבשבת, כיוון שעיקר הפרשה בשבת, צריך לחזור על כל הנוסח בשבת. כלומר, אתה אומר מערב שבת פעם אחת, ואתה אומר שוב בשבת. עכשיו תחשבו, אתה יושב בשולחן עם מישהו מערך אתכם, ואתה אומר בכל איזה נוסח. מפדח מאוד. הגרשה זה אומר, לשיטתו, שעיקר הפרשה זה בערב שבת, שכשאתה עושה את ההפרשה בפועל, אתה מספיק כאילו להיזכר בנוסח. בסדר? אם, אולי עדיף להגיד גם בלחש, אבל לא צריך ממש להגיד בכל כמו שצריך. והוא לשיטתו, עיקר הפרשה שאמרת בערב שבת, זה מה שמכיל את זה. עכשיו צריך להיזכר את זה. אז ראינו שתי נפקמינות בין החזונים של בן הגרשה, אז א', האם הנוסח הוא עתידי או בהווה, וב', האם צריך לחזור על הדברים בשבת עצמה, שעל פי הגרשה אז אין צורך, מספיק להיזכר, ואולי קצת להגיד בלחש. אז אני חושב שהגרשה אז, חוץ מזה שפשט המשנה, זה גם יותר דרך ארץ כלפי המערך. אני מסכם, לגבי אורח. ראינו שעקרונית אורח יכול להפריש תרומתו מעשרו, כי לבעל הבית נוח בזה, ואולי אפילו אני מקבל בעלות על זה, זה שלב ראשון. עכשיו, כאשר אני רוצה לשלח לאכול בשבת, ויהיה לי בעיה בעתיד, אז אני יכול לעשות תנאי מראש, בהנחה שזה רק ספק תבל, דווקא אז מותר. ולגבי הנוסח, ראינו שיש שתי הבנות, אני מציע לקבל את הגרשז, אבל אפשר כמובן גם לראות כמו חזון איש. ומי שבפועל נתקל בזה, יש נוסח בסידורים או בשמירת שבת כהלכתה. בסדר? טוב. נקודה הבאה, כן.
כשתברך, מה הוא הולך לעשות עם הדבר שמפריש?
אז בפועל, אם אתה מפריש הצידה תרומה ותרומת מעשר, צריך לשים את זה בכיס, ובסוף הארוחה לשים את זה בשתי שקיות במפח. בסדר? כלומר, אנחנו נראה עכשיו, זה צריך לעשות את זה בזהירות. בסדר? זה לא מסובך כל כך לשים, כשאתה אוכל, לשים בצד הצלחת. בסדר? וכשמישהו לא מסתכל, אתה שם את זה בכיס. זה לא סוף העולם. לא הכי טוב בעולם, אבל זה... בסדר? אני חושב שאתה רעב ואין לך מה לאכול בבית. טוב. עוד מישהו. האם מותר לשאר בני הבית? כלומר, לבעל הבית ברור שמותר להפריש תרומה. זאת אומרת, מה קורה עם האישה ועם הילדים? בסדר? אבל שאין כאן נשים שיגידו שאני שוביניסט, מה זה בעל הבית? אבל בסדר? הם אתם גם צודקות. למעשה, בסדר שזה עריכות דברים, אני לא רוצה כי יש עוד הרבה מה להספיק. אישה יכולה להפריש. בסדר? למה? שכמה סיבות בדבר? בדף מקורות הפניתי אתכם לתוספתא, יש תוספתא שמופיעה בתרומות א' ו', שכתוב שהאישה בעיסתה הרי לו תורמים. כלומר, כשהאישה יש לה עיסה, היא יכולה לתרום. הרב אליושיב מסביר שכל מה שעומד, כל מה שנמצא בבית, שבעצם קנו מהסופר משהו כזה, זה עומד לאכילה, זה מוגדר כחלק מהביטוי הזה, שהאישה בעיסתה, ולכן מותר לה. יש עוד כמה הסברים, לפמיניסטיות אז אפשר להגיד, יש ארוך השולחן שכותב, ארוך השולחן בזרעים העתיד, סימן ד' סעיף י' ד', אומר, היום המעמד של האישה השתנה, בסדר? היום היא כבר שותפה בכלל ממונית, ולכן היא גם בעלת הבית, בסדר? זה ככה, אם תרצו. ארוך השולחן, זרעים העתיד, סימן ד' הלכה י' ד', בסדר? יש עוד כמה הסברים, זה מספיק לבינתיים. טוב, שאר ילדים. אם יש לי ילד אחר, עכשיו כמובן ילד גדול, ילד קטן, אמרנו שזה בעייתי. ילד אחר, הוא יכול להפריש, אבל בצורה קצת יותר מוגבלת. בתוספת שם כתוב, שאמרתי קודם, תרומות א' ו', יכולים להפריש על מה שרוצים לאכול כרגע. כלומר, אם עכשיו רוצים לאכול, ואבא לא בבית, יכולים להפריש על מה שרוצים לאכול כרגע. אתה יש בחצר איזה עץ תפוחים, יכולים לקחת ולהפריש. עכשיו, מוסיף הרב קניאבסקי, מופיע בדרך אמונה. דרך אמונה זה פירוש הרב קניאבסקי על הרמב״ם. יש לו על כמה דברים ברמב״ם, על זרעים. דרך אמונה בתרומות ר' פרק ד', הוא כותב, אם גילה דעתו, כאילו בעל הבית, ואמר פעם אחת לאשתו או לבני ביתו, שיפרישו, אז זה תמיד מהנים דין זכייה. בסדר, אני לא כרגע נכנס לכל דין זכין, אבל אם בפועל האבא אמר כאילו פעם אחת לילדים שלו, שמע, כל מי שלו בבית יכול להפריש, אז אין בזה בעיה. טוב, אני מסכם. ראינו שבשביל להפריש צריך להיות או הבעלים, לא, או צריך להיות בעלים, וצריך להיות בר ברדה. לגבי בעלות ראינו שאפשר לנו עוד שליח, לגבי אורח ראינו שהוא גם יכול להפריש, בני הבית, אישה וילדים יכולים, אישה באופן רחב, ילדים רק על מה שלפניהם, אלא אם כן קיבלו רשות מפורש מעל הבית. כן, שאלות? מה זה?
מדובר בילד גדול או
בקטנים? ילד גדול. בסדר? אמרנו בתחילת השיעור שקטן לא יכול להפריש. בסדר? טוב, עכשיו יש לנו מישהו שיכול להפריש שקוייך. עכשיו, אני בפועל מגיע לפירות. בסוף אני אראה לכם מה עושים, אבל קודם כל צריך ללמוד כל הדינים. דבר ראשון, לגבי סדר הפרשה. סדר הפרשה, ראינו לפני שני שיעורים, שיש תרומה גדולה. בסדר? יש מעשר ראשון, תרומת מעשר, מעשר ראשון, תרומת מעשר, ואז מעשר שני או מעשר עני. בסדר? וחייבים להפריש בסדר הזה, שנאמר, מלאתך ודימך לא תאחר, ומכאן לומדים שצריך להפריש לפי סדר זה. דיעבד זה לא מעכב, אבל לכתחיל כך צריך. מקור הדברים במשנה, פרק ג' על החבב, בשולחן ערוך בסעיף נון ג'. בסדר? זה יחסית פשוט. מה זה? עכשיו זה חשוב לנו, כי אנחנו נראה בנוסח שמאוד מקפידים על פי הסדר. בסדר? והנוסח קצת גם מסורבל בגלל הנקודה הזאת. בסדר? זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, זה דין מוקף. דין מוקף. מה זה מוקף? רק נגיד קודם, המקור זה בכלל בלכות חלה, במשנה בחלה, אבל זה מותק לתרומות, וזה ברור. ברמב״ם זה מופיע בפרק ג' לחיות זין, שעקרונית חייבים להפריש מן המוקף, עוד שאני אסביר מה זה. דיעבד זה גם לא מעכב, אבל לכתחילה כך צריך לעשות. מה זה מוקף? באופן פשוט, זה אומר שצריך כאילו להיות באותו איזור. כלומר, אני יכול להפריש על תפוח כאן ותפוח בארצות הברית. בסדר? עכשיו, בואו נחזור על... יש כמה פרטי דינים. אם מדובר שטח פתוח, אני עכשיו נמצא בחוץ בחצר. בסדר? אז מספיק שיהיו סמוכים אחד לשני. כלומר, לא צריך שיהיו ביחד עם כלי מסוים. אם אחד ליד השני, ככה, בסדר גמור. אם אני בחוץ, בסדר. בסדר? זה מופיע בשולחן ערוך בשין קפה. זה ברכות חלה, אבל אותו דבר גם כאן. בסדר? כן צריך לדאוג שלא יהיה משהו מפסיק ביניהם. כלומר, אם שיש לי תפוחים, ויש לי בהם תקוני שטיות, זה בעייתי. אז צריך שיהיו סמוכים ולא יהיה משהו מפריד ביניהם. מה זה? בוא נאמר שם איזה אבן, לא נורא, אבל שלא יהיה כאילו משהו אחר משמעותי באמצע. טוב, עכשיו כאשר אני אמצא בתוך הבית, בסדר, תוך חדר סגור, אז עקרונית יש כמה מצבים. אם הפירות הם לא בתוך כלים אלא ככה בחוץ, אז כל עוד שאנחנו נמצאים אותו חדר, זה בסדר. כלומר, אני נמצא כאן בחדר הזה, יש לי תפוח שם בפינה, תפוח שם, זה בסדר. כלומר, כאשר אני נמצא בתוך בית, לא צריך שיהיו סמוכים, מספיק שהם יהיו בתו חדר. כך מופיע שולחן ערוך סעיף כבב, אני לא אומר לכם את כל המקורות כשיש קודם, אבל בסדר. עכשיו, כאשר זה נמצא בתוך הכלים, כלומר, אם יש לי שתי קערות עם תפוחים, זה נמצא בתוך כלי, אז ככה. עקרוני צריך שני מצבים. אם הכלים פתוחים, כלומר יש לי קערה פתוחה, אז אני צריך לקרב את הקערות אחת לשנייה, בסדר? וזה מספיק. זה גם מופיע בשולחן ערוך שם, צריך לקרב אותם. בסדר? יש גם שיטה של הגר"א שצריך שהכלים ייגעו אחד בשני, ואם אפשר, אז מה טוב? לא חובה. אבל. עכשיו, מה שיותר מסובך, זה אם הכלים סגורים. אם יש לי, נניח בקבוקי, לא יודע מה, בקבוקי בירה שאני חושב שלא הפרישו שם לתבועת רות ומעשרות, והבירה סגורה, בסדר? והכל כאילו פקוק. זה בעייתי. אני לא יכול להפריש עקרונית, כמו שאנחנו נראה בהמשך שיש מקום להקל בזה, אני לא יכול להפריש מאחד לשני. אם יש כלי סגור, אני יכול להפריש רק על הכלי עצמו, בסדר? כלומר, כלי פתוח, צריך לקרב את הכלים, כלים סגורים, אי אפשר להפריש מאחד לשני, אנחנו נראה שיש מקום להקל בזה, בשעת הצורך, אנחנו נראה בזה בהמשך, נביא דוגמאות לדבר הזה. מה זה? אבל עקרונית זה אפשרי, יש בכל כאן כאן, זה בכמה הנחות שאני אגיע בהמשך, בסדר? עכשיו, מה שחשוב לציין, יש שיטה של הרייבד, שאני לא מעריך בזה כי זה ככנו הרבה זמן, הרייבד בתרומות פרק ג' על חקף, על הרמב״ם, הוא מביא כמה טעמים לדין מוקף, לאור הטעמים שלו יש מקום להבין שמוקף היום לא רלוונטי. בסדר? למה אני כרגע לא נכנס לחולי? עכשיו, השולחן ערוך בסעיף קפה חולק על הרייבד, ואומר שגם כיום אנחנו מקבלים את דין מוקף, ולכן התחילה צריך מוקף. אבל יש כמה מקומות שאנחנו יכולים לסמוך על הרייבד, וגם לכתחילה, בכל מיני מצבים, לא להפריש מן המוקף. אפשרות אחת, זה בשעת הדחק. בסדר? מקור לזה בשיטה מקובצת, במציע יהודה עמוד ב', ומופיע בעוד כמה ראשונים. ככה פוסק גם הרב ישראלי, הרב ישראלי להלכה, וגם הרב קניאבסקי מביא את זה בשם החזון איש, ודוגמה עם הבירות, אנחנו כרגע נמצאים בחתונה, בסדר? ובחתונה יש 500 בקבוקי בירה שמוצאים בסוף החתונה, בסדר? המשגיח בתחילת האירוע רוצה להפריש על הבירות כי הוא חושב שהם לא הפרשו כמו שצריך, בסדר? הוא קיבל מידע שלא הפרשו, זה רוצה להפריש. הוא צריך עכשיו לפתוח לכאורה בקבוק בקבוק, למה? כי שכאן בקבוק סגור. אז הוא צריך לפתוח את הכל שלוש שעות לפני, אז קיצור, זה פוגע ממש באיכות וכדומה. במקרה כזה, מתיר חזון איש, להקל ולהפריש מבקבוק אחד על הכל, ובעצם מבטר על דין מוקף, על סמך הרייבד ועוד. בסדר? עוד דבר חשוב ומשמעותי, זה בספק תבן. כלומר, אני קניתי קופסות שימורים, בסדר? חמוצים, לא משנה. והכשרות שמה, אני לא ברור לי לגמרי שזה הכי טוב בעולם. קניתי את זה בסופר, חזר הביתה, ואני לא רואה את הכשרות, לא... עכשיו, מה כבר יכול להיות? זה כולו איזה ירק. מה שיכול להיות? תורתו מעשרו. עכשיו, אם בספק תבל, הרמב״ם כותב, זה נתון למחלוקת, אבל הרמב״ם כותב בפירוש המשניות על חלה, פרק ד' משנה, סליחה, פרק ד' משנה ו', וככה פוסקים עוד הרבה ראשונים, והגרה ועוד וככה למעשה, שבספק תבל אפשר לוותר על מוקף. כלומר, עוד מקום שאפשר לוותר על מוקף, זה קשה שהיא ספק תבל. ספק תבל כוונה שלא ברור לי אם זה הופר שלו. כלומר, אם אתה יודע בפרט ודאי שלא הופר שאתה מועסות, אתה לא יכול לוותר על זה. אבל כאן, מה זה סיפור אחר? בסדר? כאשר אני מסופק אם זה הופרש, אז אני יכול להפריש גם כאשר זה לא מן המוקף. אז אמרנו לגבי ככה, לגבי מוקף לכתחילה צריך להפריש מן המוקף, הכוונה בשדה צריך להיות כאילו קרוב אחד לשני, בבית בחדר אחד זה סבבה, אם זה בתוך כלים פתוחים לקרב אותם, כלים סגורים אי אפשר, אלא אם כן ראינו שאתה תדחק וכדומה. כן,
בכל מקרה בדיעבד אפילו מפריש לא מן המוקף,
נכון, זה אמרתי, מוקף דיעבד תופס, כאילו גם כאשר זה לא מנמוקף, זה תופס דיעבד, נכון. וזו עוד סיבה כאילו להקל במקרים מסוימים. כאילו גם מרעבת, גם דיעבד זה תופס. טוב. עכשיו, נקודה שלישית, זה הפרשה מאחד על חבר. אם מותר להפריש מכל מיני פירות על פירות אחרים, זה כמה פרטי דינים. טוב, דבר ראשון, אם יש לי קבוצה של תפוחים, יש מצווה להפריש מן היפה. בסדר? המקור הדברים בספרי, קוף קף ב', כתוב, ברמכם את חלבו ממנו, מה זה החלב? חלב זה הכי מובחר, ולכן צריך לתור מן המובחר. עקרונית, זה נאמר, זה בשביל, יש איזה מחלוקת, אבל שורה האחרונה, המטרה של הדבר הזה, בשביל, זה לדאוג למי שזה מגיע אליו, שיקבל משהו משובח, הכהנים וכדומה. לכן כיום, שאנחנו בפועל לא נתנים את התרומה לכהן, הדין הזה נאמר דווקא על מעשרות. כלומר, דווקא על מעשרות שאנחנו בפועל נותנים לעני, או מעשר שני, או מעשר עני, מעשר עני כן, ומעשר ראשון, למי שנותן. קיצור, רק על דברים שנותנים בפועל, צריך מן היפה. אז למעשה זה לא הכי רלוונטי בעולם, חוץ ממעשר עני וכדומה, שצריך לקחת את המובחר. טוב, זה נקודה אחת. יש עוד כמה נקודות שהיום הן לא מעשיות, אני מבטר עליהן. טוב, נקודה נוספת, אז אמרנו שצריך לנהוג, שבתוך הקבוצה מן היפה, נקודה שנייה, זה מחיוב על פטור. עקרונית, אסור, מקור הדברים במשנה בתורמות א' ה', שבשביל להפריש אותו מעשרות, צריך שהפירות, אם עכשיו אני מפריש את התפוח הזה לתפוחים הללו, צריך שכולם יהיו ברי חיוב. כלומר, אם זה התפוח הזה, אני חייב להפריש ממנו, זה בר חיוב. אבל אם יש לי כאן בתוך הקבוצה הזאת חלק מהתפוחים שכבר הופרש מהם, זה בעייתי. כלומר, אני צריך בשביל להפריש שגם הפרי שממנו אני מפריש, וגם הפירות שעליהם אני מפריש, שהכל יהיה בר חיוב. אם אחד מהם פטור, זה בעיה. בסדר? וצריך לדאוג לזה, כי לפעמים אתה יכול לקנות, לא יודע מה, לקנות תפוחים מוסרים בזה סופר, לחזור הביתה, יש לך את תפוחים בשדה, למה קניתי בסופר לא יודע, ואז זה יתרבב לך. כלומר, לקחת מהשדה תפוחים, ויש לך בבית תפוחים, זה יתרבב לך, אתה לא יכול עכשיו להפריש, אתה נמצא בבלגן, מה עושים? אני כרגע עוזב, תימנו מזה מראש. בסדר, אם זה יקרה לכם, תקשרו אליי. טוב, עכשיו לא רק אסור להפריש מן החיוב על הפטור והפוך, אלא גם אם אתה מסופק, כלומר, אם זה חייב ודאי, וזה אני מסופק, זה גם בעייתי. כלומר, לא רק על פטור ודאי אסור, אלא גם על ספק פטור זה בעייתי להפריש. כלומר, צריך ששני הקבוצות, גם הפריש שממנו אני מפריש, וגם הפירות שעליהם אני מפריש, יהיו חייבים באופן ודאי. בסדר? וזה יכול גם נפקא מינה, בוא נאמר, אם אדם קונה באיזה שוק, משתי מקומות שונים, הוא קונה קצת תפוחים במחנה יהודה, ואחרי זה במקום אחר, ולא ברור לו מה קורה כאן, בסדר? יכול להיות שבאחד מהמקומות הפרישו, ובמקום השני, כאילו במקום אחד כן, במקום השני לא, הוא לא יכול להפריש בעצם אחד לשני, הוא צריך להפריש מכל אחד לבד. עכשיו, לא רק בספק, המשנה אחרי זה אומרת, שם במשך במשנה יוד, שגם כאשר יש לי רמות חיוב שונות, כלומר, משהו חייב מדאורייתא, משהו חייב מדרבנן, אי אפשר גם להפריש אחד מהשני. כלומר, אם יש לי נניח משהו שגדל בעציץ שהוא לא נקום, אתה יודע אם ראיתם שבוע שעבר, ונניח זה חיוב רק מדרבנן, ויש לי משהו אחר שמדאורייתא, אי אפשר גם להפריש אחד מהשני. בסדר? ויש אפילו דעות שאם משהו חייב באחד, כאילו מדרבנן רק באחד דרבנן, ושפרי אחר שהוא טרי דרבנן, זה גם בעייתי. קיצור למעשה, אפשר להפריש רק על קבוצה שאתה בטוח שזה אותו רמת חיוב. אם יש לי עץ אחד, אז שם כל את הדבר אתה יכול להפריש. אם קיבלת פירות ממקומות שונים, אל תצטפחו, בסדר? יש מצבים שלחלק המשיטות זה תופס, וזה, בגדול לך תחילה, תפרישו מקבוצה מוגדרת. אם קיבלתם, מישהו התקשר אליי, הוא קיבל מנגו מזה ומנגו ממקום אחר, אי אפשר להפריש. אתה לא יודע מה קרה בדרך, בסדר? תפרישו מאותו מקום. כן.
אי אפשר להקנות שזה יהיה מתנה או משהו.
מה זאת אומרת?
זה לא טוב לעשות, זה שיהיה מתנה.
כן, אני מפריש מזה על זה. נניח שבסוף הפרי הזה, כבר הפרישו מהפרי הזה, כבר תורם אותו מעשרות. אני לא יכול להפריש מזה. כאילו זה בעייתי ממש, זה לא... וגם אם משהו פתור כאן, אז כל החישוב שהיא לא מדויק. צריך להפריש מאי, צריך להפריש זה. יוצא שהכל כאן לא מדויק, זה בעייתי מאוד. טוב, זה נקודה אחת. אז נקודה הזאת זה לגבי חיוב לפטור. נקודה נוספת שקצת קשור לזה, זה שאסור להפריש משנה אחת לחברתה, זה גם דין מאוד מעשי. עכשיו אנחנו מתקרבים לראש השנה, ברוך השם, ואנחנו נראה שעכשיו זה זמן מעבר ממעשר שני למעשר עני, לפחות לחלק מהדברים. מה זאת אומרת? אנחנו יודעים, יש מערכת של 7 שנים, שבסוף של שנת שמיטה, אחרי שנת שמיטה מתחילים לספור, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ושנת שמיטה זה שנה שביעית. לדבר הזה יש כמה השלכות, בין היתר השלכה לגבי תורות ומעשרות. מותר להפריש מקור הדברים במשנה בראש השנה, וגם אחרי זה שולחן ערוך בסעיף נון זין אצלנו, שמותר להפריש רק, אם אני מפריש מפרי אחד על השני, צריך ששניהם יהיו לא רק מאותו רמת חיוב, אלא גם מאותו שנה. אותו שנת חיוב, בסדר? זה כאילו זה סניף של היסוד הזה, שצריך שהכל יהיה באותו רמת חיוב, אז צריך שגם מבחת השנה, מבחת הזמן, זה אותו רמת חיוב. עכשיו, הדבר הזה טיפה למורכב, לא מסובך מאוד, אני אעשה לעשות את זה כמה שיותר פשוט. בשביל להסביר לאיזה שנה שייך כל פרי, יש שני דברים. א', תאריך, דיין ראש השנה, ט"ו בשבט, וב', שלב של הגידול, חנתה, לכיתה וכדומה, בסדר? עכשיו תעקבו אחריי. ירקות. בסדר, אני כרגע מתר למקורות כי זה סתם מסבך אתכם. ירקות. בירקות, המועד זה ראש השנה, בסדר? והולכים אחרי לכיתה. כלומר, אם אני מלקט גזר בבית ג' תשרי, זה שייך לשנה הבאה. בסדר? אם לקחתי מהשדה גזר לפני ראש השנה בכ"ח אלול והוצאתי גזר מהשדה בד' תשרי, אני לא יכול להפריש מחלל השני. בסדר? זה שנים שונות, אי אפשר להפריש. מה זה? מה זה? בסדר, זאת השנה. לא, זה גם אי אפשר. בסדר, צריך כאילו שנה אחת, רק כאילו שנה א' על א', ב' על ב', ג' על ג'. לגבי תבועה וקטניות, הולכים גם אחרי ראש השנה, אבל כאן במקום על כיתה הולכים אחרי שליש גידול. בסדר? לרובכם זה לא יהיה כל כך מעשי, תבועה וקטניות. מה שחשוב זה פירות. פירות זה ט"ו בשבט, בסדר? ולא ראש השנה, אני כרגע לא אספיק להסביר למה זה ככה, אבל לא נורא. מי שהיה בשיעור לפני שנה הסברתי את זה, לפני, לא יודע, שנתיים, לא משנה. ובפירות, חוץ מזה שמשנים גם לגבי התאריך של ט"ו בשבט, הולכים אחרי חנתה, לא על פי לכיתה. כלומר, מתי שהפרי חונת, יש חנתה, אז זה קובע את השנה. בסדר? טוב. עכשיו, יש איזה חריגים, בתוך פירות יש איזה כמה חריגות. לגבי זיתים וענבים, עקרונית, אנחנו קובעים על פי שליש גידול, ולא על פי חנתה, זה נקודה אחת. בתרוג, הגמרא אומרת בקידושין, שיש דמיון לירק, לא משנה למה, ולכן אתרוג דינו כמו ירק, שהולכים אחרי לכיתה. כלומר, מצד אחד זה ט"ו בשבט, מצד שני הולכים אחרי לכיתה. בסדר? זה הרבה פרטים כאן, אני יודע. תרשמו את זה, ואחרי זה תשננו את זה. אם לכם שאלות, תסתכלו בפנים. בסדר? עכשיו, יש דיון לגבי פירות הדר. דהיינו תפוזים וכדומה. לכאורה, זה אמור להיות כמו אתרוג. כי הנימוק שמופיע בגמרא, שזה דומה לירקות, זה נכון לגבי כל פירות הדר. וכך אכן טוען מי טוען ככה? הרבה אחרונים. הגרשה זה חולק. הגרשה זה אומר שזה נכון דווקא באתרוג, ושאר הפירות ההדר זה כמו פירות רגילים שהולכים אחרי ראש השנה, הולכים להפי ט"ו בשבט ואחרי חנתה, אבל החזון איש כותב שצריך לחשוש גם להבנה הזאת. כלומר, אני חוזר, פירות רגילים הולכים אחרי ט"ו בשבט ואחרי חנתה. לגבי אתרוג הולכים אחרי לכיתה. חלק מהאחרונים, גם החזון איש אומר שצריך לחשוש להבנה צריך לחשוש לשני הצדדים, שאולי פירות הדר מוגדרים כפרים, ולכן פרי רגיל והולכים לחי חנתה, ויש לחשוש גם לשיטה שהולכים, שנחשב כאתרוג והולכים לחי לכיתה. ולכן בפועל אומר חפן איש, וככה ראוי לנהוג, וזה בדרך כלל לא מסובך, שאם אנחנו מקרבים לטו בשבט, בסדר? אז לא לקחת פרי שנניח חנת לפני, בסדר, טו בשבט, ביחד עם פרי שנלקט אחרי טו בשבט. בסדר? זה, עכשיו סתם מסובך הפרטים, מי שלא עקב אחרי כל הפרטים זה לא נורא, זה רשום הרבה מקומות. מה זה?
כל הפירות,
החשש הוא פירות אדם, בסדר? תפוזים, לימונים וכדומה, בסדר? בשאר הפירות, אז הדין הפשוט, ככה, מה שחשוב לזכור, ירקות ראש השנה לכיתה, פירות ט"ו בשבט חנתה. יש חריגות, אבל בגדול זה הדברים הפשוטים, בסדר? אם מישהו יש איזה עץ בבית ומסתפק וזה, אז אפשר לשאול אותי, אבל זה כאילו רק צריך שתדעו שקיימים כאילו כל מיני חריגים. טוב, אז זה אמרנו בקשר שונה אחת לחברתה. נקודה נוספת, בנוגע למין ההפרשה, אסור להפריש ממין השינו מינו, המשנה בתרומות, פרק ב' משנה ד' עד ו' שמה, יש כל מיני פרטי פרטים, אבל בפועל אסור לתרום לכתחילה ממין השינו מינו, וגם בדיעבד אם תרם זה לא תופס. עכשיו, מה זה מינו? זה דיון ארוך מאוד, בסדר? לכן בדרך כלל זה לא רלוונטי. השאלה אם זה הולך על פי, זה הגדרה בוטנית, ככה הרב קוק טוען במשפט כהן, וככה גם החזון איש. לעומת זה יש כאלה שאומרים זה הולך על פי הטעם. בפועל, מה שאני מציע, פשוט לא לסבך את העניינים, כמו שאמרתי קודם, תפרישו רק על קבוצה אחת. כלומר, אם אתם יודעים שיש כרגע עץ מסוים, תפרישו רק מזה. עכשיו, הדבר הזה הוא נפקמין על החקלאים, בסדר? רובכם כאן לא חקלאים, ואם יש אז אפשר אחרי זה יותר לפרט את הדבר הזה, אבל בפועל, בשביל לא לסבך אתכם, אם שאתם תיקחו תפוז ותפרישו משהו שנראה לכם איזה זן אחר, שתחושים שהוא כן תפוז, לא תפוז, אפרסק על, לא יודע מה, על נקטרינה, אז עקרונית יש מקום להקל וחילק עם השיטות, אבל הכי הכי פשוט, תפרישו מכל אחד לבד, בסדר? מי שיש לו הרבה פירות וזה קשה לו וזה, תבוא אליי, הרי אני אחרי זה אסביר את המשרד המפורטת, אבל לרוב האנשים זה לא מסובך, זה להפריש מכל קבוצה כשלעצמה, בסדר? אני קצת כאילו מחמיר כאן, אבל זה עדיף כאן, כי זה לא מסובך מדי, כאילו יש מקום קצת להקל כאן על זנים של אותו פרי, נניח ענבים שחורים וירוקים והפרסק ונקטרינה, יש כאלה שאומרים זה בסדר, וזה אפילו די פשוט, אבל הכי פשוט להתרגל שעושים כל דבר מין על מינו וזהו. טוב, עכשיו אנחנו מגיעים לכיף, נוסח ההפרשה, מי שלא קיבל, יש כאלה שלא קיבלו? עכשיו תבירו אחורה למי שלא קיבל שמה, יש עוד דפים. בסדר, אז מה שבגלל ראינו, יש אנשים מסוימים שיכולים להפריש, ראינו איך בפועל מפרישים, זה לא מסובך. אחד הדינים סך הכל זה אומר, צריך לעבוד על פי הסדר, צריך שהכל יהיה אחד ליד השני, וצריך בגדול לדאוג שזה קבוצה אחת, ולא מאחד על השני, גם מבחינת האחיו על פטור, גם אחת השני. בסדר? בסדר, גמור. אגב, לגבי השנים, נפקמין, האדם הולך לשוק וקונה גזרים בערב ראש השנה וגזרים אחרי, אז אי אפשר להפריש אחד לשני. בסדר? זה כאילו, זה כל הנקודה שצריך להיזהר לגבי השנים. עכשיו, איך בפועל מפרישים? טוב, יש לי כאן 10 תפוחים. הם מופרשים, כדת וכדין, מדי מטבח הישיבה, ולכת לחשוש. האמת שזה הופרש עוד קודם לכן, אבל לא משנה. יש לי 10? כן, יש לי 10. טוב, קודם כל בוא נעבור ביחד על הנוסח, אחרי זה נעשה את זה בפועל. טוב, בגדול מה שעושים, עכשיו מי שלא היה כאן בשיעורים הקודמים, יבין פחות, אני מקווה שהוא גם יבין, אני אסביר את זה. אני חוזר ממש בקצרה, אני לא מסביר, מי שלא היה מצטער. בפועל אנחנו לוקחים קצת יותר ממאית מהפירות. מה זה מאית מהפירות? בדבר הזה יש גם תרומה גדולה, וגם תרומת מעשר. מה זאת אומרת? ראינו שהיום תרומה גדולה זה כלשהו, כמו דין דאורייתא, כי היום אפילו לא צריך לתת לכהנים, אבל תרומת מעשר שאנחנו צריכים לתת מתוך המעשר ראשון, זה אמור להיות עשירית מעשירית. למה? מעשר ראשון הלוי זה 10%, אז התרומת מעשר זה 10% מתוך, זה דיינו זה מעיץ. כלומר, בפועל יש לי כאן, בתוך עשרת התפוחים שיש לי, יש לי כאן מאית, שזה התרומת מעשר, ועוד קצת, שזה התרומה הגדולה, שהם קדושים. מה זה קדושים? זה מגיע עקרונית לכהן. אמרנו, בעצם לפני שני שיעורים, זה בעצם מגיע לקדוש ברוך הוא, זה שייך לגבוה, ולכן זה קדוש. ולכן מה בפועל אנחנו נעשים לחלק הזה? אנחנו אסור לנו לאכול את זה, הכהנים גם אסור לנו לאכול כי הם טמאים. מה שעושים, שמים בשתי שקיות ושמים את זה בפח. בסדר? אז מה שעושים בהתחלה, אני כבר אעשה את זה, אתם צריכים ותקן את הסרגל. בסדר? מעית מהדבר הזה, מה זה מעית מהדבר הזה? 10 תפוחים, כמה זה מעית? 10 תפוח, יפה מאוד, כל הכבוד. בסדר? ובדבר הזה אנחנו נחמיר. כלומר, יש לי כאן 10 פלוס של תפוח שהוא קדוש. אני לא רוצה לפספס כאן ולאכול קדושה ולהתחייב מיטה, נכון? לא כדאי. אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו נוריד... בסדר? יפה מאוד. בסדר? הדבר הזה... בסדר. עכשיו, זה מה שעושים דבר ראשון, לוקחים מכל תוך הדבר הזה, זה אפשר לשים בצד, שלא מסתבך, שים בצידה, זה קדוש, מי שאוכל את זה חייב מיטה. בסדר? עכשיו, אני מקדים שכל מה שאני עושה עכשיו, זה לא באמת, זה הצגה, שום דבר לא אוכל, בסדר? אתם מדי וזהו. טוב. עכשיו, אם יש כאן פירות שהם חייבים באופן ודאי, ביתרות ומעשרות, טבל גמור, דיינו לקחתי את זה. יש כאן איזה חלון לסגור. אם יש לי כאן פירות שהן ודאי טבל, אז אומרים ברכה. שימו לב, עכשיו הנוסח שהבאתי לכם כאן, אני כפי לא זוכר מאיפה הבאתי את זה, לפני כמה שנים עשיתי את זה, זה נוסח די מקובל, לא המצאתי כאן המצאות. אז אומרים את הברכה, ברוך את השם, להפריש לנו את המעשרות. בסדר? שקוייך. עכשיו אומרים את הנוסח הבא, בכל מקרה, גם בספק טבל וגם בוודאי טבל, אומרים את הנוסח הבא. אני אסביר שנייה בעל הפה. בגלל הדין הזה, שסדר הפרשה, אני לא יכול להפריש את זה ברציפות. למה לא? כלומר, יש כאן אמרנו תרומה גדולה, אני בסוף רוצה שיהיה כאן תרומה גדולה ותרומת מעשר. בסדר? אבל אני לא יכול להפריש תרומה גדולה ותרומת מעשר, כי אני צריך לעשות באמצע מעשר ראשון. נכון? אני צריך לעשות קודם כל תרומה גדולה לכהן, אחרי זה מעשר ראשון ללוי, אחרי זה מתוך המעשר ראשון לקחת את תרומת מעשר. אז מה עושים? שימו לב בנוסח. משהו יותר מאחד מ-100 מן הכל שיש כאן, הרי תרומה גדולה בצד ימין. מה אמרתי? יש כאן, בואו נעשה לכם על הלוח, חתיכת תפוח, זה 1 מ-100, זה שווה תרומת מעשר, וזה היותר, כאילו מה שכתוב כאן, זה תרומה גדולה. זה מה שאני רוצה שיהיה בסוף. כרגע, אנחנו אמרנו תרומה גדולה מספיק כלשהו. אז בדבר הזה מבחת ההלכה, יש כאן, לא אוכפת לי כמה באמת יש כאן, יש כאן 1 מ-100 ועוד קצת. הקצת שיש כאן, בסדר? זה הכוונה. משהו יותר מאחד מ-100 שיש כאן, הרי התרומה גדולה בצד ימין. בסדר? בסדר? זה תרומה גדולה. שמתם לב? בצד ימין. עכשיו, אם אני אגיד את זה בהמשך, אחרי שמפרישים, לא לגעת בתפוח. בסדר? כי מה עכשיו יקרה ש... אוי, זה זז, זה כבר לא בצד ימין. בסדר? אז אחרי ששמים את זה בצד, לא לגעת, עד סוף ההפרשה. בסדר? זה הרע של הגרשת אורבך, הרע חשובה. טוב, אז משהו בצד ימין, זוהי תרומה, הרי תרומה גדולה בצד ימין. עכשיו, אני חוזר לכאן. האחד ממאה שנשאר כאן, בחלק הזה, סליחה, בסדר? שזה זה, שיש כאן, אם 9 חלקים כמוהו, מה זה 9 חלקים כמוהו? זה בעצם הכוונה בצד, שבצד שמאל של הפירות, הרי הוא מעשר ראשון. מה אני עכשיו רוצה לעשות? מעשר ראשון כמה צריך להפריש? 10. מה זה 10 מתוך הקבוצה שלישי כאן כרגע?
תפוח.
בסדר? אז מה שאני עושה כרגע, בסדר? אמרתי כאן צד שמאל, יפה. זה וזה כרגע זה מעשר ראשון. אני חוזר. מה אמרתי? האחד מ-100 שנשאר כאן, עם 9 חלקים כמוהו, צד שמאל זה מעשר ראשון. בסדר? סך הכל כרגע הגעתי סך הכל ל-10, ככה שיש לי כאן בעצם זה, וזה ביחד זה מעשר ראשון. אני אקרא עד הסוף, אחרי זה אני אחזור לשוב, אני רק נקרא את הכל תהליך. עכשיו, אותו אחד מ-100 שעשיתי במעשר ראשון, כאן, הרי הוא תרומת מעשר. מה עשיתי? הפרשתי בהתחלה תרומה הגדולה, אחרי זה הפרשתי שזה וזה זה מעשר ראשון, ואחרי שפרשתי מעשר ראשון, אני קובע שזה תרומת מעשר. אני חוזר למי שלא לא עקב. בסדר? עוד פעם, אני צריך לעשות כאן קודם כל תרומה גדולה,
אחרי זה צריך לעשות מעשר ראשון, אחרי זה צריך לעשות מתפוח וכותבים, ואחרי זה צריך לעשות תרומת מעשר. מה זה?
אפשר לחתוך פעמיים, אבל הנוסח הזה הוא קצת יותר פשוט. אני חושב שהרב קנול בספר שלו החדש, אני חושב שהוא מציע כמוך, אבל בוא נאמר ככה, אני לא עומד לשנות מקיצור, זה נוסח שכתבו החזון איש, אבל זה משנה, זה משנה שמופיע עקרונית. הנוסח הזה מוסס על משנה בדמי פרקי הלכה ב', זה נמצא כמו שולחן ערוך. עכשיו, זה לא מחייב נוסח הזה, אבל בוא נאמר, באופן עצמי אל תשנו. אני מסכים מצד מסרובל, אבל אני בכוונה עובר לאט לאט, שאחרי זה תבינו מה אתם עושים. שנייה, אני רק רוצה לחזור לשוב שכולם יבינו. בסדר? מה שעשיתי, אני חוזר ביחד איתכם על הנוסח בפנים. לקחתי חלק שבעצם יש בו, אחד ממאה ועוד קצת. אמרתי ככה, משהו יותר מאחד ממאה, חלק קטן כאן, זה תרומה גדולה בצד ימין. עכשיו, החלק הזה ועוד זה, זה מעשר ראשון. זה עשירית מכל הסיפור הזה. אחרי שעשיתי את המעשר ראשון, אני קובע שזה, בתוך המעשר ראשון, עשירית מהמעשר ראשון, זה, זה, זה בעצם מוגדר לי כתרומת מעשר. בסדר? משהו יותר מאחד ממאה שיש קרא לזה תרומה גדולה בצד ימין. האחד ממאה שנשאר כאן, אם שחלקים כמו, זה מעשר ראשון, שנייה. אותו אחד ממאה שעשיתי, הרי תרומת מעשר. עכשיו, והמשך יחסית פשוט, נסיים את כל התהליך. עוד 9 חלקים כאלו בצד התחתון של הפירות, בסדר? הם מעשר שני. מעשר שני כמה צריך? בסדר? אז בואו נאמר, אני אקח תפוח ליתר ביטחון. זה מעשר שני. בסדר? ואם הם חייבים במעשר עני, מעשר עני. נכון? זה או מעשר שני או מעשר עני. עכשיו, אם אני בשלט מעשר שני, בסדר? אז מה אני צריך לעשות? אנחנו היום מעשר שני לא יכולים להביא לבית המקדש. אם אנחנו עושים, אנחנו פודים. בסדר? אז אני אמשיך איתכם הלאה. אם יש מעשר שני, ודאי פודים בברכה, ואם לא, אז אני אומר ככה, מעשר שני זה, ובחומשו, הרי הוא מחולל על פרוטה אחת מן המטבע שאיחדתי לפדיון מעשר שני. אני אשם בהתחלה, הצידה, 10 אגורות, מספיק, בסדר? זה פחות. בסדר? אני בוא נאמר, אני שכחתי לבדוק לכם בדיוק, אבל לפני כמה שנים זה היה 5 אגורות, משהו כזה, זה בטח קצת יותר, אבל מי שרוצה להיות בטוח, שימו חצי שקל, בואו נהיה לארג'ים, בסדר? לא משנה, נהנינו, ואני בעצם מחלל את הקדושה הזאת על המטבע, בסדר? ואז התפוח הזה הוא חולין, והדבר הזה קדוש, זה, מה שאתה יכול לעשות, זה הזכרנו לפני כמה שיעורים, לטמון באדמה. בסדר? יש עוד שיטות, אפשר להעביר לו לא למטבע וכאלה כאלה, לא ממליץ, למה אני לא כרגע מסביר, אלה מכן לך כלי, ויש לך כמיות גדולות, מה שכדאי לעשות בסוף הדבר הזה, פשוט לקחת, לשים אותו באדמה, עמוק באדמה, אם אפשר גם עקורית ל... מה זה? לא. צריך לדאוג לזה, שאם נשאר לך את פסח, אז להשמיד. זאת אומרת, צריך לבאר את כל מה שלא עשית, אבל לך תחיל את החלטה שעושה את המייה. בסדר? בסדר? שנייה, רק אני רוצה רק, עכשיו, זה קצת מסובך, עכשיו אני יודע שיש אפשר לחבר נוסח יותר פשוט, בכוונה עברתי לנוסח הזה, כי זה נוסח המצוי בכל הסידורים, כל המקומות. והגרשה זה אורבך אומר, שמי שלא מבין את הנוסח, לא יוצא את הרחובה לגמרי. כלומר, נשאר כאן טבל, חזון איש אמנם חולק עליו, ואומר שלא נכון, אדם שאמר את זה, למרות שהוא לא הבין, יוצא את הרחובה, אז לכתחילה אנחנו הורגים כמו הגרשה, אז אני חשוב להבין, ומי שלא הבין, יוצא לרחובה. אבל עכשיו אמרתי עוד דבר, במשך כל התהליך, חוץ מהפרשות שאנחנו עושים, לא לגעת בתבוכים. למה? אנחנו אומרים כאן ימין שמאל. אם אני אמרתי, המסר ישר מצד שמאל, ואז עשיתי כאן ערבוב, אז הולכתי כאן את הכל ביחד. אז לכן, נשים את כל הפירות ירקות, ולא לא לזיז אותן. יש שאלות בהבנה, לא הקושיות, להרים אצבע. מי שכאילו, כן. התמורת מעשר?
לא, התמורת
מעשר ראשון? מה זה? אני חוזר שוב. לקחתי הצידה קצת יותר מאחד ממאה. אני אומר, מה שבצד ימין זה תרומה גדולה. עכשיו אני צריך להפריש את מעשר ראשון. אני אומר, לוקח כאן 10%, בסדר? ואומר, זה מעשר ראשון ביחד עם זה. בסדר? ועכשיו, אחרי שזה מעשר ראשון, עכשיו מעשר ראשון, נותרנו לאכול עקרוני. בסדר? יש שיטות שראינו שמעבירים מלוויים בפועל החזון איש, ורב הפוסקים היום אומרים שאפשר לאכול את זה. אז צריך להפריש, אבל לא... בסדר? ואז אני אומר, זה תרומה גדולה. בסדר? ואז כל החלק הזה, בסוף, וזה לשאלתך, סיבה שעושים את זה ביחד, בשביל שלא לבלגן, כאילו, שחתיכה אחת שהולך כאילו לצילה. בסדר? ואז אומרים, את מעשר שני או מעשר אני, שלום אני ישראל. בסדר? אני ממליץ מאוד 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 אחרי השיעור הזה, תשבו, אני רק בסדר, אני אפשר שאלות. תשבו לנוסח בעצמכם, תראו שאתם מבינים. תבינו פעם אחת, זה ישאר אתכם לכל החיים. בסדר? זה לוקח זמן. בסדר? גם אני חשב את הסוגיות, לקח לי, יש לי שתי לנוסח, מה כתוב כאן, מה כתוב כאן. תשבו עם הדברים, זה הכי חשוב. כי רוב הדברים האלה, הם לא הכי מעשיים. בסדר? מה שחשוב זה להבין את הנוסח, זה מאוד משמעותי. צריך גם עקרונית גם להבין. הגרשה אפילו צריך כאילו דורש להבין שהתרומה הגדולה מגיעה לכהן. מסר ראשון עקרונית אמור להגיע ללוי. הוא כאילו ממש צריך להבין כאילו מה באמת אמור לקרות כאן. בסדר? אז ממליץ, תשקיעו 5-10 דקות על חשבון הזמן החמש השבוע הבא, ותבואו לנוסח, תראו שאתם מבינים. מי שלא מבין, תבוא אליי, נשב עם כל אחד שתבינו את זה. זה לא מסובך מאוד, אבל זה קצת מסורבן. ואמרתי, מי שרוצה להשתמש בנוסח של הפנול, הוא קצת יותר פשוט, הוא מוזמן. אני לא מעז, אבל בסדר.
אתה צריך להגיד אותו אחד ממאה ממה שעשיתי במעשר ראשון?
מה זה?
אחד
שנשאר כאן.
התרומת מעשר, אותו אחד ממה שעשיתי במעשר ראשון. ממה שעשיתי במעשר ראשון.
קיצור, בוא נאמר ככה.
מה שעשיתי אותו במעשר ראשון.
בוא נאמר, אני שומע, אז נראה גם כתוב בצורה כזו או אחרת. אני רק אומר על ההמשך. בסדר? ואז מי שרוצה שאלות יכול, מי שלא רוצה אפשרות מתנך, משהו כזה, מוזמן. בהמשך. בסדר? אני עכשיו רק את הבלגן, אני מקווה שחבר דפים את השיעור הזה. הזמן שהשיעור הסתבך עם תנך. מעכשיו השיעור הזה הוא תמיד בשעה 5. תנך בשעה 4, שיעור הזה ב-5. אנחנו נחכה דקה שתיים שהחבר יגיעו מתנך עם איזה מתאחר. אנחנו דיברנו עם המרצים שם שיסמו 3 דקות לפני הזמן, בשביל שהשיעור יוכל להתחיל ב-5. כדאי לכם להגיע בזמן, אני לא מחכה עקרונית למערכים, והשיעור תמיד יהיה כאן, בסדר? זמן קבוע, מקום קבוע, זה חשוב, בסדר? אז כאן בשעה 5 מעכשיו. שבוע הבא יש דפים, הליכות חלה, נושא חדש. שבוע הבא כמובן אין שיעור, זה ראש שנה, אז הדף הוא בעצם מספיק לשבועיים, בסדר? שבוע וחצי בעצם, אני יודע שלא תלמדו שנה וכדומה, אז הדף לשבוע וחצי, שיעור בעצם עוד שבועיים על חלה, וזה בזה אנחנו אמורים לסיים את הזמן, ואז שיעור אחרון על אורלה, זה בשבוע הראשון של זמן חורף. זהו, מישהו ששאלות מוזמן? כן. אחרי ש... אז יש שם תפוחים, תאכלו, יאללה. באמת, אני לא אוכל את זה. מה זה?
זה
לא כזה. עקרונית, אני אמרו... אנחנו שלחנו בה, בדרך כלל אנחנו נגיד את זה, בדרך כלל 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 נגיד את זה, בדרך כל